Jo.
Jo.
דלת, פרק דלת.
פרק דלת. רגע זה ראינו. והתחלנו, רגע אחד. איפה היינו?
איפה היינו?
איפה היינו? איפה הגענו?
כף, כף הלב, לא, זה לא ראינו את זה. יצאנו כאן ב...
כן, עמוד חף. רגע, רגע, אני חושב שהגענו כבר עד... רגע,
יכול להיות שאני...
הגענו כבר עד... רגע, נראה, רגע. רגע. שלום רגע, שלום רגע, עד איפה הגענו? עד איפה הגענו, שלום?
עמוד חף.
כן.
עמוד שנייה.
עמודה שנייה. התחלנו כבר את הקטע.
התחלנו, אבל...
טוב, טוב, מה?
סיימנו.
כן? אז נתחיל את זה עוד פעם. נתחיל עוד פעם, הוא בפרק אלו טרפות. הוא בפרק אלו טרפות.
הברכה אלה בתנו מן העין.
זהו. הוא בפרק אלו טרפות. אני אקרא את זה עוד פעם. הוא בפרק אלו טרפות בדף בחולין דף ממדלת עמוד ב'. אמר רב חיסדא, איזה תלמיד חכם, מי מוגדר כתלמיד חכם, הרואה טרפה לעצמו. ואמר רב חיסדא, איזה שונא מתנות יחיה. זאת אומרת, מי מוגדר כשונא מתנות, שעליו אומר שלמה המלך, שונא מתנות יחיה, זה הרואה טרפה לעצמו. דרש היא לא נשמעת מסעודה הראש בת יקות ורפאל הראש בר מסעודה. כן, בסדר. רפאל הראש נפטר לא מזמן, יש הרבה מודעות אבל. מי זה רפאל הראש?
זה האבא של יהושע הראש.
מי זה יהושע הראש?
שמתפעל פה בבית הכנסת.
כן.
וזה ההזכרה שלו.
כאן ההזכרה היא שלו.
כן. אמרתי לך, אי אפשר.
כן. דרש מר זוטרה משמי דרב חיסדא, כל מי שקורא ושונה ורואה טרפה לעצמו ושימש תלמידי חכמים, עליו הכתוב אומר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. רב זביד אומר, זוכה ונוכל שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא, ועולם הבא. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. רבי אלעזר, כי אבו משדר אלה מביימס, אז עד כאן את הגמרא אומרת, דורשת פסוקים. רב חיסדא אמר, נתחיל עוד פעם בעל פה. רב חיסדא אמר, מי מוגדר כתלמיד חכם הרואה טרפה לעצמו. אחרי זה עוד מימרה של רב חיסדא, מי מוגדר כשונא מתנות, שעליו שלמה המלך אמר שונא מתנות יחיה, זה הרואה טרפה לעצמו. עכשיו מר זוטרה משמי דרב חיסדא עוד מימרה, כל מי שקורא ושונה ורואה טרפה לעצמו ושימש תלמידי חכמים, עליו הכתוב אומר, יגיע כפיך כתאכל, אשריך וטוב לך. רב זביד אומר, זוכה ונוחל שני עולמות. זאת אומרת, מה פה, מי זוכה? אדם שקורא ושונה ורואה טריפה לעצמו ושימש תלמידי חכמים, זוכה ונוחל שני עולמות. עולם הזה ועולם הבא. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. עכשיו מספר את הגמרא סיפור. רבי אלעזר, כי אב ומשדרלה מבין נשיא המידי, רבי אלעזר, כשהיו שולחים לו מתנות מבית הנשיא, מבית נשיאה, היו שולחים לו דברים, שלחו לו איזה דבר, לא שקיל. לא היה מקבל, לא היה מוכן לקבל. וחייב הוא מזמנה לי, לא עזיל. אם היו מזמינים אותו לסעודה, כן? לא היה הולך. למה? אמר, או היו מזמינים אותו לקחת, או היו מזמינים אותו לתת לו, לא היה הולך. למה? מה היה הנימוק? אתם לא רוצים שאני אחיה? לא בא עם מרדה אחיה? הרי כתוב, שונא מתנות יחיה. מה אתם רוצים? אתם רוצים שאני אקבל מכם מתנות? אתם לא רוצים שאני אחיה? רבי זירא, כי אבו משדר אלי, אומרת הגמרא, רבי זירא לא היה כל כך קיצוני כמו רבי אלעזר. כי אבו משדר אלי, לא שקיל, לא היה מקבל. אבל כי אבו מזמנה אלי, אם היו מזמינים אותו לסעודה, היה הולך. למה? אמר, התייקור יהוד עם התייקרים. זאת אומרת, אני עושה את זה בשבילם, לא בשבילי. הם מתכבדים בזה שאני בא לסעודה שהם עורכים. זה כבוד שלהם. כיוון שכך, אז אני לא לוקח מהם. אני נותן להם. עד כאן. עכשיו נראה משהו מבאר. למעשה ראינו את זה כבר, חלק ראינו. באור זה, כי תלמיד חכם יש לו השכל אשר הוא פשוט לגמרי. זאת אומרת, תלמיד חכם הוא שכלי. הוא שכלי. והשכל הוא בלתי מורכב, כמו שהוא אומר, פשוט לגמרי, רוחני, רוחני לחלוטין. והפשוט אינו מקבל כלל, רק עומד בעצמו. זאת אומרת, עצמאי. פשוט הוא בלתי תלוי, הוא עצמאי. המקבל, אדם שמקבל, בעצם הקבלה שלו הופך את עצמו לתלוי בשני. אדם מקבל מהשני, בעצם הקבלה הוא הפך את עצמו הוא הפך את עצמו לבן תלות. הוא תלוי בזה שנתן לו. כן, כל מקבל מאחר הוא כמו מורכב כאשר הוא מקבל. והרואה טריפה לעצמו ואוסרה, אדם שמסוגל לקחת פרה שלו ולשחוט אותה ולראות או לקבוע שאי אפשר לאכול אותה. מדוע אי אפשר לאכול אותה? בגלל שהיא טריפה. זה אומר שהוא הפסיד את הערך של הפרה. כן? אז אדם כזה שמסוגל לקבוע שהפרה שהוא שחט היא טריפה, וממילא הוא הפסיד כסף, כן? זה אפשר להגדיר אותו כאדם שאינו מקבל אפילו מדבר שהוא שלו. הרי פה לא מדובר לקבל מאחרים. הוא מוכן לוותר או להפסיד כסף שלו, בגלל שההלכה אומרת שבמקרה כזה זה מאוד קשה לאדם לקבוע לעצמו שהוא הפסיד, וההפסד הוא הפסד גדול, כן? שאינו מצדד להתיר הטריפה שהיא שלו, כן? אינו מצדד להתיר הטריפה שהיא שלו. ולכך תלמיד חכם כזה הוא פשוט לגמרי, כיוון שאין שייך בו קבלה. זה אומר שהוא בלתי תלוי לחלוטין. זה המשמעות של הדברים, כן? זה מה שהוא אומר. תלמיד חכם כזה הוא בלתי תלוי לחלוטין, פשוט לגמרי, כיוון שאין שייך בו קבלה. וזה שנקרא תלמיד חכם, כאשר יש לו, רב חסדא אומר, איזה הוא תלמיד חכם כלשהו רואה טריפה לעצמו. אז הוא מגדיר אותו, זה משמע ממנו שתלמיד חכם זה תואר, זה תואר חשוב, זה לא סתם. אז הוא אומר, וזה שנקרא תלמיד חכם, כאשר יש לו מידת השכל שאינו מקבל כלל, שהגשמי החומרי מקבל, והשכלי אינו מקבל, שהוא פשוט. ולכך כל אשר רואה טריפה לעצמו, ואינו מצדד להתיר אותה, עד שבשביל זה אינו נחשב מקבל. וזהו גדר תלמיד חכם שהוא שכלי, ואין השכל מקבל. רק הגשמי החומרי הוא מקבל. זאת אומרת, כשאדם מקבל, פירושו של דבר שיש בו נטייה אל החומר. יש בו, והמעלה הגדולה של האדם, או נגיד ככה, בדירוג, אז הדירוג העליון או השיא של תלמיד חכם זה היותו, זאת אומרת, יש מדרגות, יש מדרגות ברוחניות, יש מדרגות במה שהוא קורא שכלי. אז האדם שמסוגל לראות רפא לעצמו הוא בשיא. זאת אומרת, הוא מוגדר, כמו שהוא אומר, כשכלי לגמרי, רוחני באופן מוחלט. לא שומע. רואה טרפה לעצמו זה אדם שיש לו פרה או כבש, הוא שוחט אותו, וכשהוא בודק אותו אחרי השחיטה הוא אומר, הכבש הזה או הפרה הזאת היא טרפה, אני לא יכול לאכול אותה. זה הפסד של, יכול להיות מאות שקלים או אלפי שקלים, אלפי שקלים, והוא בכל זאת אם זה באמת, הוא אומר, הוא משתמש גם בביטוי, אינו מצדד להתיר. מה פירוש אינו מצדד להתיר? לפעמים, כשאתה שוחט ואתה בודק, אתה יכול למצוא צדדים לכולה. אבל הוא לא מוצא צדדים לכולה, לא מחפש. הוא רואה שיש פה בעיה, יש פה טריפות, לא מחפש להקד. קובע, זה אסור, הפסדתי. הפסדתי, הפסדתי, מה אני אעשה? חרב, כן? אין מה לעשות. אז זה מעיד, אדם שמסוגל להכריע בעצמו, כן, להכריע בעצמו על הפסד שלו, כן, על הפסד של רכוש שלו, והוא קובע. כמו שהוא אומר, יכול היה לצדד להתיר, יכול היה לנסות למצוא. זה קשה מאוד. במצבים כאלה, מה? זה עניין של יראת שמיים, נכון. אבל הוא אומר, זה לא רק יראת שמיים. הפירוש הוא, אדם כזה הוא פחות חומרי. זה מה שהוא אומר. זה ראייה להיותו אדם שכלי. שכלי במובן זה שהוא לא קשור אל החומר. כשאדם איננו קשור אל החומר, אז החומר גם לא משחק אצלו. אם ההלכה אומרת, אם לדעתו, במצב הזה, ההלכה אומרת שהבהמה טרפה, אז היא טרפה. הפסדתי, הפסדתי. זאת אומרת, הוא לא משובד לכסף. הוא לא משובד לכסף. ההפך, הכסף משובד לו, אבל לא עד לכסף. זה קשה מאוד, אמרתי, זה דבר, זה מבחן, מבחן מאוד, מה?
יש הלכה אחרת כי...
מה?
יש הלכה אחרת כי אומרת כי אסור לבזבז.
אז נכון, זה לא נובע מרצון, ההפך, הגמרא אומרת שתלמיד חכם ממונו חביב עליו כגופו. תלמיד חכם, ממונו חביב עליו כגופו. זאת אומרת, זה לא אדם שמזלזל בכסף. זה אדם שיודע להעריך את הכסף. אבל מצד שני, הוא לא משובד לכסף.
כן, אבל לפעמים, אם בשביל לא לזרוק כסף ללכות לכולה, זה גם...
מה?
אם בשביל לא לזרוק את הפרה,
נו?
ללכת על הכולה, זה גם הדרך הנכון.
אבל לא, מדובר כאן שהפרה היא באמת רפה. רק במצבים כאלה אדם מנסה למצוא כל מיני כדי לא להפסיד, אבל לא פשוט שהפרה טרפה. היכולת של אדם לקבוע לעצמו שיש פה הפסד ואין מה לעשות. אדם קובע לעצמו, זה לא אדם שמבזבז כסף או שמזלזל בכסף, אבל אדם קובע לעצמו, לאור ההלכות שאני מכיר, לאור הידיעות שאני יודע, אז יש פה טריפות ואין מה לעשות. הפסדתי, הפסדתי.
כשהוא אומר מצדד להתיר, אני מתכוון שאולי אם זה הייתה בעינה של מישהו אחר, אז כן היה מתיר לו, אבל בגלל שזה
היה... יכול להיות שאפשר לדייק את זה בלשון של הגמרא, הרואה טריפה לעצמו. יכול להיות שאפשר לדייק, שאולי למישהו אחר היה מחפש את כל היה עושה את כל המאמצים להתיר. אבל לעצמו הוא לא מחפש.
השאלה פשוטה, אם זה לא חלק, אפשר להגיד אם זה לא בשר חלק או בשר כשר.
נו.
אסור לזה.
הנה. האדם הזה אוכל בשר חלק. יש פה בהמה שהיא לא חלקה. אז הוא אומר, אני לא יכול לאכול אותה. ומדובר בציור כזה שכשהוא לא יכול לאכול אותה הוא מפסיד. הוא לא ייתן אותה לאשכנזי, הוא לא יכול לאכול אותה, הוא לא יכול לתת אותה לאשכנזי, הוא גם לא יכול למכור אותה לערבי, הוא הפסיד אותה. זה הפסד, זה מה שאמרתי. לא תמיד ראיית רפאה לעצמו היא הפסד. אתה לא תאכל, תיתן לגויים, תמכור לגויים.
למה
הרפאה
אי אפשר לתת
לגויים? בטח שאפשר למכור, בטח. לא, אין לך אפשרות לתת לגויים. אין, אני אומר בציור שאין אפשרות, שההפסד הוא הפסד, כן? הלאה. אז הוא אומר הלאה, ורב חיסדא אמר, איזה שונא מתנות יחיה, כי מי ששונא את המתנות ראוי שיהיה בשביל זה חי, כי המקבל דבר מזולתו אין ראוי לו החיים. המקבל דבר מזולתו אין ראוי לו החיים. אני חושב שהוא לא מתכוון לומר שמגיע לו שלא יחיה, אלא הכוונה היא, זה ההגדרה של מציאות כזאת, זה לא חיים.
עצמאות.
בדיוק. ולא, זה לא חיים. חיים זה עצמאות. חיים זה אי-תלות. מציאות של תלות באדם אחר היא לא חיים. כן? כי המקבל דבר מזולתו, אני לכן שלא נטעה, אין ראוי לו החיים, לא הכוונה שלא מגיע לו לחיות. לא, זאת לא הכוונה. אין ראוי לו החיים, הכוונה היא בהגדרה הוא איננו חי. כן? כי החי עומד בעצמו. החי עומד בעצמו. ולפיכך אמרו, כי, הוא מסביר, הוא נותן דוגמה. האני נחשב כמת. למה אני נחשב כמת? האני נחשב כמת? אז מה?
הוא תלוי.
הוא תלוי באחרים. אני תלוי באחרים. זה שיש מציאות של אדם שתלוי באנשים אחרים, בטובות שאנשים אחרים ייטיבו לו, זה מגדיר אותו כמוות. זה מוות? זה לא מוות. הוא חי. הוא נושם, הוא אוכל, הוא עושה הרבה דברים. אבל עצם העובדה שאדם נתלה במישהו אחר, תלוי במישהו אחר, אין לו את היכולת לעמוד בעצמו, כן? להעמיד את עצמו, זה מוות. אני חשוב כמת.
אותו דבר גם לכל דבר שבן אדם יהיה מכור לדבר הזה?
בבקשה?
אותו דבר גם לכל...
ודאי, שעיבוד. אני חשוב כמת כי הוא תלוי. ודאי. וזה מפני שאין לו החיים בעצמם, כאשר הוא צריך לזולתו ואין לו בעצמו החיים. אבל מישהו שונא מתנות... שהוא רוצה שיהיה עומד בעצמו מבלי שיקבל מאחר, ודבר זהו החיים. הרצון הזה להיות, לא לקבל כדי לא להיות תלוי, אז הוא אומר זה ביטוי של חיות. זה ביטוי של חיות שאדם לא רוצה לקבל מאחרים. זה ביטוי של חיות. אני אמרתי בסוף השיעור שבא, אם אתם זוכרים, שיש תוספות בעבודה זרה שאומר שיש פה, צריך לדעת לא לטעות, יש פה מידה שהיא מידה לא טובה. זאת אומרת, התוספות אומר...
הוא רוצה לקבל כדי לא לתת.
כדי לא להחזיר. לא להיות מחויב, הרי כשאתה מקבל, זה מחייב אותך בהכרת הטוב. להכיר טובה לשני שנתן לך. אז אדם לא רוצה לקבל כדי לא להכיר לו טובה. כן? כן? כדי לא להכיר לו טובה. אז זה מידה לא טובה. זה מידה של כפוי, זה נקרא כפוי טובה. בפרשת השבוע קראנו. מה קראנו בפרשת השבוע? איך כתוב שמה? עם נבל ולא חכם. משה רבינו אומר, עם נבל ולא חכם. מה זה נבל? נבל זה אדם שלא מכיר טובה. נבל הקרמלי. אדם שלא מכיר טובה. עושים לך טובה, אתה צריך להכיר טובה. אז יש מצבים כאלה שאדם לא מכיר טובה על טובה שנותנים לו. ויש מצבים כאלה שאדם הוא כפוי טובה, הוא לא רוצה לקבל מהשני טובה. למה? כדי לא להיות מחויב להכיר לו טובה. אני לא רוצה לקבל ממנו טובה. לא, זה לא, כאן מדובר לא על זה. כאן מדובר על אדם שלא רוצה לקבל טובה מהשני, משום שהוא מרגיש שכשהוא יקבל זה יהפוך אותו לתלוי בו. הוא לא רוצה להיות תלוי, הוא רוצה לחיות. כן, משהו אחר לגמרי. כן, זה משהו. ודבר זהו החיים. ולכן עיקרי המעיין שהוא נובע בעצמו ולא קיבל המים, כן, המעיין נקרא מעיין חיים. מעיין זה גילוי, הוא פורץ מעצמו, יש גילוי של חיות. הוא לא, הבור מתמלא, אתה ממלא את הבור. בור הוא, המים שיש בו הם ממה שמילאת בו, כן? אבל המעיין, המעיין, הנביאה שלו היא נביאה עצמית. אומר לך, הוא נקרא מעיין חיים, כי חיותו, כתוב שם, מקור מים חיים. אני אסביר את זה יותר. התורה אומרת שכשזב רוצה להתאר, זב, לא זבה, כדי שזב יתאר, אדם שהוא זב, צריך להתאר, הוא יכול להתאר רק במים חיים. מה זה מים חיים? מים חיים זה מים מעיין. הוא לא יכול להתאר במקווה. זבה, נידה, יכולים להתאר במקווה גם כן. לא צריכים מעיין. אבל זב, כדי להתאר, הוא צריך מעיין. למה? כי כתוב שם, מקור מים חיים. מה זה מים חיים? מים חיים זה מעיין. לא כתוב מעיין, כתוב מקור מים חיים. מים חיים זה מעיין. למה זה חיים? המעיין לא מקבל. המעיין שופע, הוא לא מקבל. הוא חי מעצמו. הנביאה שלו היא עצמית.
גם ים?
מה?
גם ים?
ים זה מחלוקת. יש, הגמרא אומרת, יש משנה במקוואות. כל הימים כמקווה. למה? כי הימים מתמלאים. הים מתמלא. אבל מעיין יש לו פרץ עצמי. יש לו נביאה עצמית. הים אין לו נביאה עצמית. הוא מתמלא. כן? אז הוא אומר, ולכן עיקרי המעיין שהוא נובע בעצמו ולא קיבל המים נקרא מעיין חיים, כי חיותו בעצמו ואינו מקבל המים. ולפיכך אמר, איזה שונא מתנות יחיה, זה הרואה טרפה לעצמו, שאינו חס על שלו כלל, וכל זה מפני שמסתפק בעצמו ואינו חפץ מה שאינו שלו לגמרי. שהרי רואה טרפה ואוסרה ואינו חס על ממון שלו, ובזה נחשב שאינו מקבל כלל, כמו שהוא אמר קודם, שאפילו בדבר שהוא שייך לו אינו רוצה לקבל ואוסר הטרפה. לכך נאמר עליו, שונא מתנות יחיה. ואמר, כל מי ששונה ושימש תלמידי חכמים ורואה טרפה לעצמו, עליו הכתוב אומר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. פירוש, מה שהוא שונה ומשמש תלמידי חכמים, הכל הוא מידת השכלי. זה ביטויים של היות האדם שכלי. שונה, משמש תלמידי חכמים, הכל הוא מידת השכלי. ולא אמר, מעניין, הוא מדייק, לא כתוב שעסק במצוות. לא כתוב שעסק במצוות. כתוב כל מי שהוא קורא ושונה ורואה טרפה לעצמו. אז ההתנהגות הזאת של אדם שהוא קורא ושונה, הוא משמש תלמידי חכמים. הרש"י תמיד אומר, בדיוק, הרש"י תמיד אומר ששימוש תלמידי חכמים זה הבנת טעמי המשניות. זה נקרא, כן. נכון. משהו, מה? הבנת טעמי המשניות. הסברות, הלימוד בסברה. כן, זה נקרא, כך רש"י מדגיש, תמיד. האמת היא שיש לזה גם, אפשר לפרש את זה גם כפשוטו, אבל אני אומר שרש"י בהרבה מקומות מדגיש, מסביר, משמש תמידי חכמים, הכוונה היא מה שאנחנו קוראים היום גמרא. כן? כן. להבין בסברה. זאת אומרת, יש סתירות במשניות, לתרץ את הסתירות. זה נקרא, זה קשור לשימוש תלמידי חכמים. ואת אדם, את המשנה, הוא יכול ללמוד בעל פה, הוא יכול לדעת, אבל להבין את הדברים, כן? להוציא כללים, להוציא יסודות, בשביל זה צריך רב, שילמד, כן? אז זה נקרא שימוש תלמידי חכמים. עכשיו, מה הוא אומר? פירוש, משהו שונה ומשתמש תלמידי חכמים, הכל הוא מידת השכלי, ולא אמר שעסק במצוות, למה לא? אז הוא אומר, בגלל שהגמרא דורשת פסוק, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. כתוב, יגיע כפיך. אז הוא אומר, היגיעה והעמל שייך בעמל התורה. כי דאמרינן, אדם לעמל יולד. ומה שאמר, אז מכאן הגמרא מסיקה שהכוונה היא לא עיסוק במצוות. ללימוד העיסוק בתורה וההבנה של התורה, זה דורש יגיעה. וכשהפסוק מדבר על יגיעה, בהכרח שהוא מדבר על יגיעה בתורה. זה מה שהוא אומר. ומה שאמר אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, הכל מצד שיש לו מידה שכלית. ומה שרואה טריפה לעצמו, זה מורה שיש לו מידת הפשיטות שאינו רוצה לקבל, וזוהי מידה שכלית. ועל מידה זאת בפרט נאמר, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, שעל ידי מידה זאת זוכה לעולם הזה ולעולם הבא. ודבר זה ארוך לבאר, וכבר התבאר פירוש זה בפרק בן זומא. הכוונה זה משנה באבות, שם תמצא עוד מבואר דבר זה העין שם, וגם בנתיב ההסתפקות, שזה אחד מהנתיבות שהמהר"ל ידבר עליהם, גם כן יתבאר. ואשרי חלקו אשר זוכה למדרגה המעולה הזאת. אבל בעוונותינו לא רבים הם אשר בגדר תלמידי רחמים. למה? משום שהמהר"ל מדבר על הדור שלו, כי הם מקבלים, והעובדה שהם מקבלים גורמת לכך שהם תלויים. זה מה שהוא אומר. הם מקבלים מתנות. מקבלים מתנות.
אבל סברה זה לא לקבל.
מה?
אמרנו לקבל סברה.
לא, 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 לא. מקבלים מתנות, הכוונה מקבלים מתנות חומריות. מתנות חומריות. כן. אבל אשר לתלמיד חכם, על כל ראוי לו, על כל ראוי לו מידת הפשיטות בפרט. זאת אומרת, תלמיד חכם ראוי שיהיה או שיקנה את מידת הפשיטות באופן מיוחד. ומידת הפשיטות היא שאינו מקבל כלל כמו שהוא ידוע, כי כל מקבל הוא חומרי גשמי שהשכל הוא פשוט ואינו מקבל. ואתה בזמן הזה נהפך הדבר בעוונותינו הרבים, אתם שומעים, שחושבים כי גדר של תלמיד חכם ההפך, שיקבל. כן, זה הסדר, תלמיד חכם צריך לקבל. כן? אבל המהר"ל מבקר את זה. המהר"ל, הוא לא מפחד להגיד משהו, כן?
במה הוא היה מנתן את ה...
מה?
ומה הוא היה
מתענס עם הרב? המהר"ל היה הרב של פראג.
כן,
אני לא יודע, אני לא יודע.
היה סיפור שאשתו פרל בפולין.
מה?
גם בפראג וגם תקופה בפולין. נולד בפולין. נולד בפולין בליל הסדר, ואשתו פרל, בעלה, אבא שלה הבטיח לו שהוא יחזיק אותו, ואז פרצה שרפה. הוא אמר לו, אני לא יכול להחזיק אותך, אז אם אתה רוצה אתה יכול לבטל את
השידוך.
הם נשארו 6 שנים. היא לא התחתנה, הוא אמר לנו שברים, אבל היא לא התחתנה והוא לא התחתן. ואז ההורים שלה מאנשים מאוד עמידים, כולם אנשים מאוד עניים. היא הייתה עופה, עוגיות ולחמניות, ומוכרת את זה בשוק כדי לעזור לפרנסה של ההורים שלה. יום אחד בא חייל ונועץ תחנית בלחמניה, ולקח את זה, היא התחילה לרדוף אחריו. ואני ארוג אותך, אמרו לה, זה הפרנסה, אם לא ילד שלם לי, לא יהיה לי מה להביא להורים שלי. ככה בתקיפות וברחמנות כזה. הוא הזדעזע, נתן לה את האוכף, אמר לה, קחי את זה, עירבון, עד מחר אני אביא לך כסף. עבר מחר, עבר יום, עבר שבוע, שבועיים, לא הגיע. היא סיפרה כאילו לרבים שלה, פתחו את האוכף. מלא זהובים, ואז שלח למערה הזה.
אתה יכול לחזור. כן, כך מספר את האגדה.
זה אצל המערה.
הוא היה גם אסטרונום גדול, פיזיקאי ענק.
טוב.
היה בקשר עם ארמון המלוכה.
זה ידוע, זה ידוע. ובוודאי דבר זה נמשך אל לימודינו. זאת אומרת, הוא אומר, יש לזה השפעה על לימוד התורה שלנו. אם תלמיד חכם הוא מקבל, והוא לא, לפי ההגדר, לפי מה שהוא מגדיר, זה גורם לכך שהוא לא שכלי. אז הוא אומר, כן, ובוודאי דבר זה נמשך אל לימודינו. שאילו היה הלימוד של דור זה כאשר הוא ראוי אל תלמיד חכם, הייתה הנהגתנו במעשים מתייחסים לפי השכל גם כן. ודי בזה משום הכבוד.
לא רק מצד הכבוד, הוא אומר, זה היה כבר שווה גם מהסכרות.
כבר אמרנו, כי האדם אשר הוא רוצה לקבל...
המשכורת זה מסדר.
מה?
המשכורת, אמרנו, זה לא מתנה.
המשכורת זה משכורת, כן.
הרב יכול לקבל משכורת.
כן, אתה רוצה ש... כשמחזיקים רב, רוצים שהוא יעשה עבודה מסוימת, ורוצים לו משכורת.
מה ההבדל מכל
לימון? מה? מה ההבדל? לא, לקבל מתנות, זה לגבי. לא, לא, לא.
ככה במסורת, נראו לרבנים.
ודאי, ודאי.
אבל הוא מתכוון עם הבנה שהשמש בנם לא חצי.
אם הם לא קיבלו מסורת, מה הם עשו? מה הם כן עשו?
קיבלו מתנות. זה מה שהוא אומר. כבר אמרנו כי האדם אשר הוא רוצה לקבל התורה ראוי שיהיה לו הכנה אל התורה השכלית, וזולת זה אינו זוכה אל התורה השכלית. זאת אומרת, לימוד תורה דורש הכנה, וזולת זה אינו זוכה אל התורה השכלית, לפי שהתורה היא נבדלת מן האדם אשר הוא גשמי, ולכך צריך האדם הכנה לזה ביותר. ועיקר ההכנה הזאת שיהיה דומה ומתייחס לשכל לגמרי עד שהוא ראוי לקבל אותו, כי אשר הוא דומה ומתייחס אל דבר ראוי שיהיו ביחד. זאת אומרת, הכוונה ראוי, הכוונה, אז יש אפשרות שהוא באמת יזדהה עם הדבר. אם הוא הפך לשכלי, אז יש לו את היכולת לקבל את התורה שהיא שכלית. אבל אם הוא איננו שכלי, כן, אין לו את ההכנה. אדם צריך, כדי לקנות את התורה, להיות שייך לתורה, להתאים אל התורה, להתאים את עצמו אל התורה. הוא מתאים, אבל הוא צריך להתאים את עצמו באופן מעשי לתורה. אז מציאות של אדם חומרי סותרת. התורה היא פשוטה, התורה היא שכלית. התורה היא שכלית. אז ממילא, אז אם אדם שלא הכין את עצמו, אז הוא לא יכול לקלוט, לא יכול לקבל. לא יכול לקבל. ממעיד החגיסה להפך. אם אדם כן מכין את עצמו, כן, לקבל את התורה, אז ממילא יש את האפשרות של ההזדהות עם התורה, של ההתחברות שלו עם התורה. זה מה שהוא אומר. ומפני כי השכל הוא עם האדם, ואין השכל מוטבע באדם לגמרי, רק השכל הוא נבדל מן האדם. כך התלמיד חכם שהוא מדרגת השכל בערך שאר בני אדם. הוא אומר עכשיו עוד יסוד. הוא אומר, דבר מעניין, הוא אומר כיוון שהאדם הוא חומרי, אז ראשית הוא צריך, כמו שאמרנו, להכין את עצמו. אבל גם כשאדם הוא הכין את עצמו, הוא הכין את עצמו, והוא הפך להיות כלי שמסוגל לקבל את התורה, כן? אבל הוא אומר, בסופו של דבר, כיוון שהאדם חי כאן, שייך לעולם הזה באיזושהי צורה, באיזושהי רמה, אז הוא אומר, המציאות של השכל באדם, אחרי הכל, היא עדיין דבר העומד בפני עצמו. זאת אומרת, המציאות של השכל באדם, המציאות הרוחנית באדם, כן? זה השכל. זה עדיין דבר שהוא עומד לעצמו. נראה את ה את ה את ה את הפועל היוצא מהדברים. הוא אומר כשם ש השכל באדם הוא דבר העומד בפני עצמו, אז גם את אותו יחס קיים גם בין תלמידי החכמים או התלמיד חכם לשאר הציבור. שאר הציבור מטבע הדברים הנטיות שלהם הן נטיות חומריות. כשיש מציאות של תלמיד חכם, והתלמיד חכם הוא באמת שכלי, אותו יחס שקיים בין השכל באדם שהוא באמת שכלי למציאות של אותו אדם, שהבחינה השכלית שבו היא דבר העומד לעצמו, דבר העומד לעצמו, אז אותו יחס קיים גם בין תלמיד חכם או תלמידי חכמים לכלל הציבור. זאת אומרת, הוא אומר, התלמיד חכם או התלמידי חכמים שנמצאים בציבור, הם, הוא אומר, הוא לא מדבר רק על מציאות נתונה, הוא מדבר גם על מציאות נדרשת, אידיאלית. הוא אומר, כיוון שהתלמיד חכם הוא שכלי, ההתנהגות שלו ביחס לכלל הציבור היא התנהגות של משהו אחר. משהו אחר, דבר העומד לעצמו. נקרא את המשפט הזה עוד פעם. הנה, ומפני כי השכל הוא עם האדם, אבל אין השכל מוטבע באדם לגמרי. הוא עם האדם, כן, השכל הוא עם האדם, אבל אין השכל מוטבע באדם לגמרי. רק השכל הוא נבדל מן האדם, הוא משהו לעצמו. הוא אומר, כך התלמיד חכם שהוא במדרגת השכל בערך שאר בני אדם, אין ראוי שיהיה לו עירוב עמהם. תלמיד חכם צריך שתהיינה לו הנהגות שמתאימות לתלמיד חכם. יכול להיות שלשאר הציבור זה לא מתאים, אבל הוא צריך להתנהג בצורה שתבדיל אותו מהציבור. כך לכאורה. רגע, 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 נראית הגמרא שהוא מביא. בפרק כיצד מעברים, בעירובין, אמר רבי אלעזר, מי דכתיב וענקים לגרגרותיך? אם האדם משים עצמו כענק, שרף.
מה זה אומר?
ענק, שרף לצוואר, שרואה ואינו נראה, תלמודו מתקיים, מה? כן, כן, רפה, רפה, מישון רפה, רפה, כן, שרף לצוואר, רפה, רפה לצוואר, שרואה ואינו נראה, תלמודו מתקיים, וענק זה שרשרת, תכשיט, שאישה שמה על הצוואר. זה תכשיט ששם אדם או אישה שמה על הצוואר. אז זה נקרא ענק. כן? זה נקרא ענק. אז אם האדם מיישים עצמו כענק, שרף, הכוונה רפה, רפה, תלוי ברפיון, זה הכוונה, לא מהודק על הצוואר, אלא תלוי ברפיון על הצוואר, שרואה ואינו נראה, תלמודו מתקיים, שרואה ואינו נראה, הוא לא בולט, כן? תלמודו מתקיים. ואם לאו, אין תלמודו מתקיים. אז זה דרשה על הפסוק, וענקים לגרגרותיך. אז הוא לומד מכאן, מה היחס, או באיזה צורה צריך התלמיד חכם להתנהג בציבור. רואה ואינו נראה. כמו ענק, ענק שתלוי על הצוואר. ויראה פירושו, הנה הוא אומר, כי הענק דבק בצוואר והוא רפה ואינו אדוק עם הצוואר, וכך ישים האדם עצמו כי לא יהיה אדוק עם הבריות, רק יהיה רואה ואינו נראה, כלומר שיהיה רואה את הבריות ואל יהיה נבדל מן הבריות לגמרי עד שלא ישגיח עליהם, אבל ישגיח על הבריות ובזה הוא רואה אחרים, אבל אינו נראה מהם, כי לא יהיה לו חיבור וצירוף אל הבריות. וכאשר עושה כך, תלמודו מתקיים. וכאשר עושה כך, תלמודו מתקיים. למה? כי כאשר יש לו ייחוס בדמיון אל השכל, זאת אומרת, הוא אומר, זה חלק מהיחס הנדרש מאדם שרוצה לקנות את התורה. כן? הוא צריך להיות, כמו שאמרנו קודם, אמרנו, תלמיד חכם צריך להיות שכלי. המשמעות היא, למשל, שונא מתנות, רואה טריפה לעצמו. אז הוא אומר, ביטוי של הבריות, באופן רגיל, בדרך כלל, הן חומריות. פחות, יותר, אבל הבריות בכלל, ככלל, הן נתונות להשפעת החומר. והתלמיד חכם, הוא צריך להיות יהודי, שההפך, צריך, ככל שניתן להיות יותר שכלי, אז ממילא הוא לא יכול להיות יחד, אם אנחנו מתייחסים אל הבריות כאל אנשים שיש להם נטייה אל החומר, הוא לא יכול להיות שייך אליהם באופן רגיל. אז מצד אחד הוא לא יכול להיות מנותק מהם, זה מה שהוא אומר. כלומר שיהיה רואה את הבריות, ואל יהיה נבדל מן הבריות לגמרי עד שלא ישגיח עליהם. זאת אומרת, אני לא אומר לו להיות לנתק את עצמו לחלוטין, שלא יהיה אכפת לו מהבריות. זה לא. אבל ישגיח על הבריות. ובזה הוא רואה אחרים, אבל אינו נראה מהם, כי לא יהיה לו חיבור וצירוף אל הבריות. וכאשר עושה כך, תלמודו מתקיים. כי כאשר יש לו ייחוס ודמיון אל השכל, מקבל התורה השכלית. והשכל אשר הוא עומד באדם, יש לו דבקות באדם מצד אחד, אבל מצד שני, אינו דבוק עם האדם עד שיהיה מעורב לגמרי השכל עם הגוף. כך יהיה תלמיד חכם עם הבריות, בעניין זה לגמרי.
הם יכולים להשפיע עליו יותר
באותו יחס, מה?
הם יכולים להשפיע עליו יותר ממה שהוא יכול להשפיע עליהם?
אם הוא איתם, אז בהכרח הם משפיעים עליו. אז הוא אומר, התלמיד חכם צריך להיות מופרש. הגדרה, רואה ואינו נראה.
אז ככה הוא גם מקיים לדעתו מעורבת עם הבריות, כי אז הוא רואה.
זאת אומרת, אסור שהוא, כמו שהוא אומר, אסור שלא ישגיח עליהם, אסור שלא ישגיח עליהם, לא יהיה אכפת לו מהם. שלא יהיה אכפת לו מהם, זה אסור. אבל מצד שני, אסור שיהיה מצורף איתם. הוא צריך להיות משהו לעצמו. כן? וכך יהיה תלמיד חכם עם הבריות יש, בפחד יצחק יש, מכתב שהרב ווטנר שולח לתלמיד שלו שהתמנה להיות רב. באיזה מקום? רב באיזה מקום? אז הוא נותן לו שם עיצה. ואני עכשיו רואה שהוא לקח את זה מהמערל. מה הוא אומר? התלמיד חכם צריך להיות כמו, הוא שם נותן משל, ואני עכשיו רואה מאיפה הוא לקח את זה. הוא צריך להיות כמו השעון של העיר. השעון של העיר. מה זה השעון של העיר? יש שעון. בעגד, יש שעון. מי שרוצה לדעת מה השעה, מסתכל לשעון. אבל אף אחד לא יכול לגוע בו. הוא למעלה. הוא אומר, התלמיד חכם צריך להיות למעלה. מצד אחד הוא רואה את כולם, כן? מצד שני כולם גם רואים אותו, כן? כולם צריכים אותו, צריכים. אבל מצד שני, אבל הוא למעלה. הוא לא עם כולם. הוא לקח את זה מכאן. ענקים לגרגרותיך, ענק. כן? למה הענק נקרא ענק? כי הוא על הצוואר, הוא לא למטה. הוא למעלה, כן? והשכל אשר הוא עומד באדם, אז רגע, זה קראנו, כן. כלומר שיהיה לו חיבור עם הבריות, אבל לא יהיו הבריות מעורבים עמו. כי אם יהיו הבריות מעורבים עמו, הרי הוא דומה אל שכל שהוא מוטבע בחומר. ואם הוא מוטבע בחומר, לא יקנה התורה השכלית. וכאשר התלמיד חכם הנהגתו בעניין זה, אז תורתו מתקיימת. וזה כמו שאמרנו, כי התלמיד חכם צריך שיהיה חיבור שלו אל הבריות, ייחוס באותה צורה, באותו יחס שהשכל מתייחס אל הגוף. עד כי התלמיד חכם נחשב כמו שכל אל שאר בני האדם. הוא הרוחניות של הציבור. התלמיד חכם הוא הרוחניות של הציבור. כן? זאת אומרת, יש ציבור, והוא הצד הרוחני של הציבור. אז, 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 אז אותו, אותו יחס שקיים בין השכל שבאדם לגוף שלו, צריך להיות קיים בין התלמידי החכמים שבציבור לשאר הציבור. זה מה שהוא אומר. כי התלמיד חכם נחשב כמו שכל אל שאר בני אדם, שהם בעלי גוף, וכאשר הוא כך, ראוי לו התורה. ואמר רבי אלעזר, זה המשך הסוגיה שם.
מה יקרה?
מה? אז לא, אז הוא אומר, זה ממילא, אתה רואה שהוא דואג, הוא לא בא מצד הציבור, הוא בא מצד היחס שלו אל התורה, היכולת שלו לקנות את התורה. זה יהיה פגיעה, זה יהיה פגיעה בקניין התורה שלו, אם זה לא יהיה כך. מה? משום שהוא מסביר, משום שאדם שרוצה לרוצה לקנות את התורה, הוא חייב להתאים את עצמו אל התורה. ולהתאים את עצמו אל התורה, פירושו של דבר, להיות מנותק מהחומר. ברור, להיות מנותק מהחומר, להיות שכלי. מה?
למה הוא
צריך להיות מנותק מהחומר? משום שאם אדם נמצא, הציבור...
הציבור זה חומר.
הציבור זה חומר. הציבור ככלל. הוא חומרי. הציבור הוא חומרי. הציבור, כן. הציבור ככלל, כן? ברור שיש מדרגות. יש אדם שיותר קשור לרוח, יש פחות קשור לרוח. אבל באופן כללי, הציבור שייך לעניינים חומריים, כן? אם אתה עושה הבחנה בין תלמידי חכמים לבין הציבור בכלל, הציבור הוא יותר חומרי. אז אם הוא מצורף עם הציבור, אם הוא רואה את עצמו כחלק, זה מפריע ליכולת שלו לקנות את התורה. התורה צריכה יחס, כמו שאמרנו, הכנה. וזה חלק מההכנה שלו לקניין התורה, זה ההינתקות שלו מהחומר. הינתקות מהחומר זה גם במידה מסוימת, כמו שהוא אומר, הינתקות מהציבור. זה מה שהוא אומר.
אבל אם תשנו, הוא דיבר בעמוד הקודם, הוא דיבר על פרנסה ועל איך להתפרנס וכולי, איך אפשר גם להתפרנס, לעבוד, וגם להיות מנותק מהחומר.
מתנייד. פרנסה. אדם יכול לעסוק לפרנסתו, למה שהוא צריך, ולהיות כולו שכלי.
מקירות ביתך ניקח שפחמי אתה. רבי יהושע. אמר רבן גמליאל,
רבי יהושע, אבל מצד שני, החפץ חיים היה לו חנות. גדולי ישראל בכלל, צריכים לדעת, גדולי ישראל, הספרדים בעיקר, אצל הספרדים זה היה דבר פשוט, שעוסקים במלאכה, והוא גם, העיסוק שלו בדרך כלל הוא עיסוק בשכל, אבל הוא צריך פרנסה, הוא צריך לדאוג לפרנסת ביתו, אז הוא גם עובד.
רמב״ם.
מה?
רמב״ם.
כן, כן, כן. 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 ואמר רבי אלעזר, מהי דכתיב את לוחות האבן אשר שמתי להורותם? כך אומרת התורה. כן, לוחות האבן. אם מייסים תורתו כמו אבן, שאינה נמחית, תורתו מתקיימת.
זה כתוב את לוחות האבן?
זה את לוחות האבן. שמות כתוב? הבאת את כל הפסוק? אין לך את כל הפסוק. לא, אבל אין לך ציטוט של כל הפסוק. אני חושב שכתוב את לוחות האבן אשר שמתי לאורותם. מה? לא משנה. אם אשים תורתו כמו אבן שאינה נמחית, תורתו מתקיימת. ואם לאו, אין תורתו מתקיימת. בא לומר שאם אין תורתו כמו שראוי אל השכל, אין קיום כלל לתורתו. הוא לוקח את הביטוי של חז"ל באופן חריף. תורתו מתקיימת או לא מתקיימת. כדי שהתורה שהוא למד תתקיים, הוא צריך להתייחס אליה כמו אל אבן. עוד מעט נראה מה שהוא מפרש, מה הכוונה. בא לומר שאם אין תורתו כמו שראוי אל השכל, אין קיום כלל לתורתו. וזה שדרש הכתוב את לוחות האבן, ואבל למכתב לוחות אבנים. מהי לוחות האבן? אבל פירושו לפי פשוטו, כי ראוי האבן להיות מקבל אל כתב הלוחות, וזה כי האבן הוא דבר חזק וקשה, הוא מתייחס לאבן, ולכך נכתבה התורה על לוחות האבן. זאת אומרת, יש יחס בין האבן, בין הלוחות, לוחות אבן, לבין התורה. התורה יכולה להיות כתובה על דבר שהוא קשה, כך הוא אומר. האבן דבר חזק וקשה, והתורה מתייחסת לאבן. ולכך, בבקשה? אז הכל הולך, זה מה שהוא אומר.
יש מציאות שאנשים שיושבים ולומדים תורה, אבל זה בעצם...
כן, בדיוק. אז הוא אומר, כי ראוי האבן להיות מקבל אל כתב הלוחות, וזה כי האבן דבר חזק וקשה, הוא מתייחס, הכוונה, והתורה מתייחסת לאבן. ולכך נכתבה התורה על לוחות האבן, ולפיכך אמר, אם מייסים אדם תורתו כמו אבן שאינה נמחת, דהיינו שהאבן היא חזקה וקשה, כן, על התורה, דהיינו, אף כאשר מגיע אליו, זאת אומרת, מה המשמעות המעשית של המימרה הזאת של רבי אלעזר? דהיינו, אף כאשר מגיע אליו עסק, או ביטול, יש גורם שרוצה לבטל אותו מהתורה, ויצרו מסיתו להניח התורה, והוא קשה כנגדו, כן, הוא עומד כנגד היצר, ואינו מבטל התורה. זאת אומרת, זה הפשט, משים תורתו כמו אבן. היחס שלו אל המציאות, כשהמציאות באה כביכול לבטל אותו מהקביעות שלו בתורה. כשהמציאות באה לבטל אותו מהקביעות שלו בתורה, או מהלימוד תורה שלו, אז הוא עומד כאבן נגד המציאות. כן? זה הפירוש. משים תורתו כאבן, בדיוק, משים תורתו כאבן, אין הכוונה, רואים שהוא מפרש, לא שהוא משים תורתו כאבן, אלא היחס שלו אל גורמים חיצוניים שבאים לבטל אותו מהתורה, הוא קשה כלפיהם כמו אבן, זה מה שהוא אומר. ואינו מבטל התורה, אז תורתו מתקיימת. אומר, ההתנהגות הזאת, דבר זה מתייחס אל השכל שהוא קשה. ההתנהגות הזאת של אדם, כשהוא מסוגל לעמוד כנגד גורמים חיצוניים שבאים לבטל אותו, זה מגלה יחס אל השכל, כן? אבל אם אין לו עמידה שהוא מתייחס אל השכל, כי אינו קשה על התורה, ואת אומר, למה זה נקרא אבן? זה שאדם, זה שהתורה כל כך חשובה לו, זה שהיחס שלו אל התורה נובע מצד זה שהתורה חשובה לו. הלימוד תורה חשוב לו. ולכן הוא לא נותן אפשרות לבטל אותו מהלימוד. לא נותן אפשרות לבטל אותו מהלימוד. אז הדוגמה, המשל הדבר זה אבן. הוא עומד כאבן, אז הוא אומר... כי דבר זה מתייחס אל השכל שהוא קשה. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה. שכל, יש, אני חושב שהמהר"ל גם כן אומר את זה. עם ישראל נקראים עם כשעורף. למה עם כשעורף? אז מצד אחד זה חיסרון. עם כשעורף, כי עם כשעורף אתה. אבל החיסרון הזה הוא גם מעלה. למה? מה? הפירוש הוא, למה זה מעלה? כמו שדבר שהוא חומרי, הוא ניתן לעיצוב. הזכרנו את זה כבר כמה פעמים. אבל דבר שהוא שכלי, אי אפשר לשנות אותו. שכל אתה לא יכול לשנות, אתה לא יכול לתת לו שתי צורות. אין לו צורה בכלל. אז לכן גם קשה לשנות את עם ישראל. כי עם ישראל הוא לא עם חומרי, הוא עם רוחני. את הרוח הרבה יותר קשה לשנות מהשכל. כן? אז הוא אומר, זה, אם אדם, התורה, כיוון שהיא שכלית, היא קשה. היא קשה במובן זה שלא ניתן, היא לא ניתנת לעיצוב, היא רוחנית, היא לא ניתנת לעיצוב. אז ברגע שאדם הוא גם כן קשה, קשה לא סתם, קשה, לא מתכוון לומר קשה שהוא לא בעל רחמים והוא לא בעל חסד, אלא קשה במובן זה שהיכולת לשנות, כמו בדוגמה שהוא נותן, הדוגמה שהוא נותן זה, יש פה גורמים חיצוניים שבאים לבטל אותו מהקישור שלו אל התורה, או מהקביעות שלו בתורה. זה ביטוי של, זה ביטוי של שייכות אל הרוחניות. כן? זה קושי. זאת אומרת, אדם צריך להיות קשה כדי לא להיות מושפע. לא להיות מושפע מגורמים חיצוניים. כנראה שמדובר פה במציאות כזאת שהוא עלול להפסיד כסף גם כן. כן? והוא לא מתחשב. אני עכשיו לומד, כרגע שום דבר לא מזיז. השעה הזאת של הלימוד שלי היא השעה הכי חשובה. זה מגלה יחס של קושי שהוא מתאים לתורה, כי גם התורה היא קשה. התורה היא גם כן קשה. באיזה מובן היא קשה? היא קשה שהיא לא ניתנת לעיצוב. היא שכלית. זה מה שהוא אומר. ברור? כי אינו קשה על... אז אין קיום אל תורתו. ובכל הדברים האלה שבארנו, באו רבותינו זיכרונם לברכה לומר, כי האדם אשר רוצה לקנות השכל האלוקי העליון צריך שיהיה לו התייחסות אל השכל, שאז יש לו הכנה אל השכל ודי לו שיגיע בזה אל השכל האלוקי. כי השכל הוא נבדל מן האדם, ומפני כך האדם צריך אליו יגיעה ועמל לקנות השכל האלוקי. עד כאן. שבוע הבא אפשר ללמוד אם רוצים, מבחינתי אין בעיה, יום שני זה יום שאפשר ללמוד אם רוצים. כן,